בוקר טוב, פרק י"ג, ט' אחת וט' שתיים. שזה כמעט זה לרעיון שלמדנו אתמול. אין לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית וקל וחומר גשמית, ואפילו כשהוא רואה שאיננו שב מכמה עניינים שאין עליהם שום התנצלות, מכל מקום ישוב בשמחה, מכל מה שליבו נודבו לשוב מהם. אין לעכב את התשובה ולראות בעניינים מסוימים, במצבים אישיותיים או אפילו מחוץ לאישיות שלי, כעניינים המעכבים את התשובה, כי אף על פי שיש דברים שמעכבים את התשובה, אין דברים שמבטלים את התשובה ונועלים את דלתותיה. אלא התשובה היא תמיד צריכה להיות אפשרית, ותמיד צריכים להיות שייכים למסלול שלה. אז אין לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית וקל וחומר גשמית. לפעמים יש לך מניעה רוחנית זה חוסר בשכל, חוסר ברצון, חוסר במידות, שמקשות על התנועה קדימה בשיבה אל האלוהות, בשיבה לחיות את החיים מתוך ערכם האלוהי האידיאלי. יש לך מניעות, אז המניעות הללו, כמו שראינו אתמול, הן יכולות לגרום לבהלה, הן יכולות לגרום ללקיחת צעד אחורה. אז אומר הרב, לא מעכבים את התשובה ולא בולמים אותה מכל מניעה, אפילו רוחנית, קל וחומר גשמית. גשמית פה לא ברור לי הכוונה גשמית באדם או גשמית מחוץ לאדם. אפשר להגיד שגשמית באדם הכוונה שהוא חולה, שהוא חלש, שיש לו כל מיני מצבים גופניים שמקשים עליו. אנחנו נראה פסקאות כאלו, שבן אדם לפעמים הוא לא מבין למה הוא לא חוזר בתשובה. לא מצליח לחזור בתשובה. אז הרב יגיד לו, אתה לא מצליח לחזור בתשובה כי חסר לך בהנאת החיים, לא בהנאת החיים, בתיקון החיים החומרי. אתה איכשהו, באיך שאתה מנהל את החיים שלך, זה לא טוב. זה מעכב על התשובה. אז יכול להיות שפה הכוונה, מניעה גשמית, הכוונה באורח החיים המעשי גופני שלנו, ואולי גשמית, הכוונה, כמו שראינו אתמול, יכול להיות בבן אדם לחברו, כל מיני מצבים מציאותיים שאני כרגע לא יכול לתקן את העוול שעשיתי, כי לא ברור לי במי פגעתי, או לא ברור לי איך אני פוגש אותו כדי לפייס אותו. אבל אין לעכב את התשובה מכל מניעה רוחנית, הקל וחומר גשמית, אפילו כשהוא רואה שאינו שב מכמה עניינים שאין עליהם שום התנצלות. למה אתה לא שב? אין תשובה. אין לי במה לתלות את זה באיזשהו קושי, באיזשהו סכר שלא מאפשר לנהר התשובה לפרוץ, אלא סתם אני בעייתי, אני לא מצליח לאסוף את עצמי לתקן את זה. אין לי על זה שום התנצלות, אני לא תולה את זה בשום גורם אחר חוץ מזה שאני פשוט לא ממצא את היכולת שלי לחזור בתשובה. אם הייתי ממצא את היכולת שלי, הייתי חוזר. אפילו אחי, אומר הרב, מכל מקום ישוב בשמחה מכל מה שליבו נודבו לשוב מהם. כל זמן שיש לך נדבת לב, ברוח נדיבה, שקדוש ברוך הוא סומך אותך, שיש לך תנועה של התנדבות רוח, של הרצון להוסיף, לשכלל את החיים הרוחניים, אז אתה צריך לשוב על זה בשמחה. כל מה שרוח נדיבה נושאת אותך, ואתה מבקש לתקן, תשוב על זה בשמחה. ביחס לעיכובים, אתה כמובן לא אומר שצריך להתעלם מהם ממש, ובטח לא לצפצף עליהם, אבל כן, צריך לפעמים לדעת להבליג עליהם. הרב כותב שבאורות הקודש, כמדומני, בחלק ג' הוא כותב שלפעמים צריך לשכוח את העוונות. שם הוא מסביר שלשכוח את העוונות זה הזיכרון הכי עמוק. יש לו פסקה כזאת, לומדים אותה בימים נוראים. הזיכרון הכי עמוק הוא שכחת העוונות. אז לפעמים צריך לשכוח, בחסידות יגידו לך, לפעמים אתה צריך להתלבש בחלוק לבן, צדיק. עכשיו אני מסתכל על מה שטוב, ואני שמח במהלך הזה של התיקון. נכון? יש עוד דברים שאני לא מצליח לחזור אליהם בתשובה, אפילו באשמתי ממש. אז זה מה שדיברנו אתמול. המבנה הבריא של האדם בכלל והאדם מישראל ביחס לתשובה כמו שהיא בישראל, זה היכולת לקבע את עצמי, לשתול את עצמי במהלך ההתטייבות הנפשית שלי, במהלך התשובתי. אני שתול בתוך התשובה. והמון המון חסימות שיש באישיות שלי, בעורקים הראשיים שלה, הם לא צריכים להסיר אותך מן הדרך. וזה יסוד חשוב מאוד בבריאות הנפשית. לקבע את עצמי במהלך של אני עכשיו הולך לטובה. לא מתוך עצלות, לא מתוך רפיון, הפוך, מתוך אחריות, אני יודע עד כמה נכון להתגבר על היצר הרע שמבקש כל הזמן לשים לב ליצר הרע. צריך לדעת שאני שתול בבית השם, שתול במהלך התשובה, יש לי אמונה בתשובה ושמחה בתשובה, ותכף הרב יגיד, מהשמיים יסייעו לך. מהשמיים, מהנשמה, ככל שאתה באמת יהיה שייך למהלך התשובה, גם תמצא את הכוחות והדרכים לתקן את מה שעוד צריך תיקון. אבל המצב היסודי, הנפשי היסודי, זה להיות אדם ש... אין לו בכלל את התודעה הזו של הייאוש. הוא כל הזמן מסתכל על המצב ואומר, טוב, נתקן, קדימה, יאללה, אני שמח לתקן. מה שידי משגת. כן. נדיבות, הכוונה, זה ביטוי שהוא קשור לתשובה. בפרק התשובה בתהילים אנחנו אומרים, ורוח נדיבה תשמחני. רוח נדיבה, הכוונה, הרצון לנתינה, להתעלות שאני בחופש פנימי נותן, משתייך אל התשובה, מתעלה עם התשובה. לא ספרתי, אבל תספור פה בדרך של מה שיש לנו מימין ועוד נלמד משמאל, הביטוי נדיבות לב, נדיבות רוח, יופיע הרבה. כי זה הרצון לתת, לתת הכוונה לשחרר, להשתייך אל התשובה. לא לתת למישהו, כן?
אני מכיר שזה לא בא מצד איזה נותן, כי אני נותן. זה לא מצד שהאמת,
נכון.
מצד
שלה,
מצד
נכון. מצוין. ליבו נדבו. הלב שלי הוא בנדיבות, הוא רוצה להיות שייך לתשובה. הלאה. תת שתיים. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של אבא. ובתחילה, ובתחילה, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. יסוד התשובה צריך להיות מונח על התיקון לאבא. מבחינה פרוגרמטית, תוכנית מעשית. אתה עכשיו שב בתשובה, מה צריך לעניין אותך? מה קורה מחר? או מה קורה בדקה הבאה. יש לך אפשרות להסתכל על 3,000 סדרי בוקר שלא השקעת בהם. אבל יש לך אפשרות להבין שכשאתה מסתכל אחורה על 3,000 סדרי בוקר, אתה מאבד גם את הדקה הבאה. תתרכז, בדקה הבאה תעשה אותה כמו שצריך. זו הוראה מעשית, אבל באמת זה גם הוראה למצב המנטלי, כמו שדיברנו מקודם. אני צריך להגיד טוב. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. יש לנו איזשהו מנגנון כזה שהוא חופשי, הוא משוחרר מהמועקות שבמבט אל העבר, והוא בעל עין חיובית על התיקון שלה לעתיד. זו הוראה מעשית שמלווה באמת בהלוך הרוח. אם אתה תהיה שקוע כל הזמן במאבקים פנימיים על העבר, יהיה לך קשה מבחינה מעשית להיות מונח על התיקון שלה לאבא. אז אתה צריך כאילו באמת להיות שייך לזה. מה?
טוב,
כן,
אני
מסתכל
על
הרזומה
לא כל כך נעים שלי. עכשיו, איך אני יכול?
אז אתה צודק, לא אמרנו שהעין צריכה לגמרי להתעלם ממה שהיה, אבל בדרך כלל, או למעט יוצאים מן הכלל, לא רק בדרך כלל, מישהו השקע בעבר על הסדרי הבוקר שהוא לא למד, אז חוסר האמון בעצמו השקע, כלומר יגדל, הוא לא יאמין בעצמו, ולא רק שהוא יאמין בעצמו, הוא יתמלא כעסים על עצמו, ובזה הוא יעסוק. זה הניצחון הכי גדול של היצר הרע. הוא בכלל לא רוצה להתעסק איתנו בנפילות, די לו אחת כזאת. אחר כך מספיק לו להגיד עד כמה אתה שייך אליה. ואין שום עניין להיות כל הזמן דש ומתעסק בקרביים של העבר המקולקל. צריך להיות קצת קופצני כזה, קצת רוח משוחררת שאומרת, טוב, יאללה, קצת ילדותיים. יסוד התשובה וגם מבחינה מעשית. טוב, הנה עלית על נקודה, צריך לתקן את איך שהדיבור שלי היה דיבור או גס או לא מבוקר, כל שנייה יוצאות לי מילים מהפה שאני לא אחראי עליהן, זה לא רציני ככה. אז יאללה, מכאן ולהבא אני שם יותר טוב למה שיוצא לי מהפה. ואמרנו ששוכחים את העבר, שלגמרי מבטלים אותו. אבל עיקר המגמה היא שם. יסוד התשובה צריך להיות לעולם מונח, צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. בתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. כל כך. יש עבר, ידוע שצריך להיפגש איתו, אבל לא עכשיו עיקר העניין. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, אז ימצא מניעות רבות. יהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אם הוא יחטט בעבר, הוא יגלה עד כמה מהפכות צריכים להפוך, כמהפכות חליל הסדום, כדי להביא לתיקון. וזה יהיה קשה, זה לא ישחרר אותו. אבל בהיות עסוק באמת לתקן את מעשיו מכאן ולהבא. ולא כי הוא לא מתעסק עם העבר, כי כיף לו להתעסק עם העבר. כי כיף לו באלף להתעסק עם. אלא הוא אדם כן, הוא רוצה לתקן, ומתוך הכנות ברצון לתקן, אז הוא באמת הולך לעתיד לתקן את מעשיו. לא כי יאללה, עזוב את העבר ובוא נעשה מהדקה הבאה כל פעם עבר שעוזבים אותו, אז אנחנו כל היום בחטא. הוא באמת מסתכל על הדקה הבאה כפוטנציאל שהיא תהיה מתוקנת. באמת. זה שינוס מותניים. בהיותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. תהיה לו סייעת הדשמיה. שהמאורעות החיצוניים לו או העיכובים הנפשיים שלו ילכו וישתחררו מכוח התגבורת של הרצון האמיתי לתקן את מעשיו ודרכיו. חוזר על מה שאמרתי אתמול, שהפסקאות הללו בדרך כלל ידועות במחוזותינו, אבל היכולת להיות שייך לזה באמת ולא להתייאש מעצמי ולתת לעצמי את החלוקה דרבנן הזה, את האמירה הפנימית, שאני עכשיו שייך לתיקון, מה שאני יכול לתקן זה טוב, ואני באמת שם, זו מדרגה. י' יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נטבעת ממנו, להתאים עם מהלך חייו. ומתוך שהמעיין הציורי הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש, על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידה מעשות את חיוביה ומלמלאות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף לה מהאור המוסרי הטוב והנחמד. ויש שמכישרון קדוש זה תצמח עירת היצירה, שלא יחפוץ להסתכל בבהירות לציורים, ששם מעורבים הם יחד תיאורי המוסר, המדע וההשקפות העדינות שבמרומי הקודש, כדי שלא יקפל צערו הנפשי עד בלידי. במעמד כזה צריכים להוציא לפועל את העוז הנפשי, ולאחוז עם זה גם כן במידת התשובה הרצונית, שהיא תמיד מלווה את כל ההולך בנתיבות החיים העליוניים, ואת כישרון הרוח העליון הנחמד להרבות עושר קודש להגדיל תורה ולהאדירה. אל ייתן להתכמש מפני התביעות המוסריות שמתגברות עליו, כי אם יחרץ לעומתן בביטחון, שמאורה של תורה יחזירנו תמיד למוטב בצורה היותר עליונה, ויראה להרבות רכושו השכלי והציורי בחירות הנשמה יותר מסוגלה לו, ואל יפחד ליבו, יהלמני צדיק חסד, ויוכחני שמן ראש, אל יני ראשי. טוב, אז עם הפסקאות האחרונות, אני חושב שהם דיברו באזור של אנשים כמונו, אז פה הם כבר מדברות לא בטוח על אנשים שהם אנשים כמונו, אלא אנשים שמיוחדים, שיש להם איזושהי מדרגה עליונה. יש אדם, לא כל אדם, יש אדם. או יכול להיות שגם אצל בן אדם אחד, זו תופעה חד פעמית, או על כל פנים לא שכיחה. אבל בקיצור, יש פה איזשהו תיאור שהוא לא, הוא לא הנורמה, הוא לא הנורמה של מה שמתרחש אצל בני אדם, ואפילו אולי אצל אדם אחד, זה לא תמיד כך. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה, וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר מיד נפשו נדבעת ממנו להתאים ממהלך חייו. בקרבו של כל אדם, כמו שלמדנו, המוסר הפנימי צועק, ויש לנו מצפון של יושר פנימי, תביעה מוסרית הנתבעת מקירות הלב שלנו לרומם את מדרגת החיים. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. בפסקה ח' למדנו שהצעקה היא יומה, הכוונה היא חודרת עד לעצמות, כלומר הייתי אומר היא נשמעת היטב. פה זה לא רק שהיא נשמעת היטב, אלא גם הציור המוסרי הוא באמת עליון מאוד. התביעה היא לאיכויות גבוהות של מוסר. התביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה. זה עומד לנגד עיניו בצורה חלקה. הוא פשוט רואה את המדרגה המוסרית העליונה הזו, וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נתבעת ממנו להתאים ממהלך חייו. כיוון שיש תביעה מוסרית והיא ניכרת לנגד עיניו בבהירות, אז נפשו נתבעת ממנו להתאים ממהלך חייו. אני רוצה שהחיים שלי יהיו במדרגת החיזיון המוסרי הזה.
הוא מצייר או
זה
מצטייר?
הוא מצייר. זאת אומרת, זה, הוא מצייר. ברור שזה נובע מן הנשמה. אבל מהירה בנשמתו בבהירות גדולה, תביעה מוסרית. היא הולכת ופורצת את כל חומות התודעה הנמוכה. הוא מצייר את זה. מה זאת אומרת? הוא תופס את זה תפיסה פנימית, ליבית. ועכשיו זה עומד לנגד עיניו המחזה הזה, מתייצב לפניו, והוא רוצה לממש אותו, להתאים את עצמו בחיים היומיומיים, הנפשיים, המעשיים שלו, עם הגובה המוסרי הזה. הוא רואה מעלת התפילה בצורה עליונה, וזה פשוט עומד לו למול העיניים. לא בערך, לא כמעט. אז הוא רוצה להיות שייך לזה. אבל אומר הרב, מתוך שהמעיין הציורי הוא שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית והתכנים הטבעיים שבטבע הגוף והנפש, על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידה מעשות את חיוביה, מלמלות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף לה והאור הבוסרי הטוב והנחמד. המעיין הציורי, ההשראה הזו שהוא קולט אותה של הגובה המוסרי, זה מהר מאוד שייכים לזה. בין רגע הבזיקים פנימיים של עקרות רוח, וזהו, הוא פשוט עכשיו שומע, רואה וקולט את אותו הרום המוסרי. אבל המציאות אין לה כנפיים מהירים כשל החיזיון, כותב הרב באורות. אבל הוא נטבע, הוא נטבע מזה. אתה לא יכול להיות אדיש לרוממות מוסרית כזו. אתה לא יכול להיות אדיש לתופעה. אתה רוצה להשתייך אליה. אבל זה לוקח זמן, זה לא אותו קצב. המערכות החיצוניות, הן לא יכולות בבת אחת לעבור את ההתמרה הזו, את השינוי הזה. על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידם, לעשות את חיוביה. הוא אדם שהוא שרוי בצער. יכול להיות שאני טועה שזה לא לגמרי שונה מפסקה ח'. רק פסקה ח', הדגש היה על זה שזה מערבב לו את העולם המושגים שלו, והרב הציע דרך תיקון, ופה בפסקה י', הרב מתאר זווית אחרת, לא את הערבוב של העולם הרוחני, כי אם את הצער שהוא חש עכשיו. הוא לא מצליח להיות שייך לזה. תמיד מלא צער ומרירות על נפשו, על קוצר ידה מעשות את חיוביה, ומלמלות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף, את המשתקף לה מהאור המוסרי הטוב והנחמד שחומדים אותו. אז זו תופעה של צער של אנשים עדיני רוח ולב חשים. ויש שאצל בני אדם כאלו עלולה להיות עוד תופעה, שמכישרון קדוש כזה תצמח יראת היצירה, שלא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים, ששם מעורבים הם יחד תיאורי המוסר, המדע והשקפות העדינות שבמרומי הקודש, כדי שלא ייקפל צערו הנפשי עד בלי די. הוא סוגר את התריס, הוא לא מעוניין שיתייצבו לנגד עיניו, עיני שכלו ורוחו, היצירות של הציורים הרוחניים המוסריים הללו. כי זה פשוט מכאיב לו. מכישרון קדוש זה תצמח עירת היצירה, שלא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים. מה זה הציורים הללו? הציורים הללו זה תערובת של תיאורי מוסר, מדע והשקפות עדינות. כל המוסר וכל המדע וכל העדינות והצילות של הקודש, הכל בחטיבה אחת. קשה לו לפגוש את זה, אז הוא לא רוצה להיפגש בזה. עירת היצירה, הוא לא מוכן להיות שייך ליצירה. הביטוי יצירה פה הוא ביטוי להזרמה נפשית כזו. אז הוא לוקח צעד אחורה. הוא יחזור לפרגמטיקה כדי לא להתעכל בגירויים הללו. מה? מדע שכל. שכל. עליונות של שכל, עליונות של מוסר, עליונות של קודש עדין. כדי שלא יקפל צערו הנפשי עד בלי די. מה עושים עם אדם כזה במצב כזה? במעמד כזה צריכים להוציא אל הפועל את העוז הנפשי. קודם כל עוז, גבורה. ולאחוז עם זה גם כן במידת התשובה הרצונית, שהיא תמיד מלווה את כל ההולך בנתיבות החיים העליונים. אז תראו, זה אותו נושא של שלושת הפסקאות הקודמות. לא לוותר על התשובה הרצונית. רק אצל הבחורצ'יק פה זה בגובי שמיים. מה שלנו נאמר, לא לוותר על התשובה הרצונית, למרות שאתה לא קם בבוקר, פה נאמר למישהו ביחס לרצון שלו להשתייך לרום של המוסר. אז הוא צריך גבורה נפשית. צריך להיות בעל נפש חזקה. לחגור איזושהי מידה נפשית כזו של הכרה בזה שזה קשה, הכרה בזה שזה גם כן קצת חונק, אבל לנשום עמוק. כמו יש מצבים שאתה מתמלא בגבורה. תמיד זכור לי מהצבא שיש מצבים שאתה היית תקוע שוב, לא היה אוכל. זה עוד יחסית טוב. למה? כי כשאין אוכל, אז אין אוכל. זה מה שטוב בזה, שאין. אז אתה פשוט חייב להתמודד. והחובה להתמודד, אם מייצרת אצלך איזושהי הדהוד פנימי, מהדהד פנימה, טוב, אין אז אין, מה נעשה? כאילו. אז נתגבר. זה גם מה שצריך להיות פה. ההכרה בזה שאני עכשיו איתן, וזה מה יש? זה מה יש. אני מכיר את הפער בין הציורים החזיוניים הללו לבין המדרגה שלי, ואני עכשיו שם. ותשובה רצונית, לא לוותר על הרצון שכל הזמן כוסף לעלות מעלה-מעלה במדרגות המוסר. ותדע לך, אומר הרב, הערת סוגריים, התשובה הרצונית היא תמיד מלווה את כל ההולך בנתיבות החיים העליונים. כנראה שתנאי הכרחי ללכת בנתיבות החיים העליונים של ציורי קודש כאלה, זה תשובה רצונית. שמה זה תנאי הכרחי. להיות מתהלך בחדרי נתיבות החיים העליוניים, בציורי פנימיות התורה והחזיונות הערמים הללו, אתה כל הזמן חייב להיות שייך לתשובה רצונית. כנראה שזה עניין אחד עם ההתעסקות בציורים האלו. ואת כישרון הרוח העליון הנחמד להרבות עושר קודש, להוציא אל הפועל את כישרון הרוח העליון הנחמד להרבות עושר קודש, להגדיל תורה ולהדירה. להבין שיש פה כישרון רוחני. כישרון רוחני שעניינו לדלות מאיזשהו מעיין עליון ציורי מוסר עליונים. זה נקרא להגדיל תורה ולהדיר אותה. להיות פתח צינור פתוח שדרכו יופיעו כל אותם החזיונות הללו. תרבה את הכישרון וזה ילך ויופיע בצורה שלמה. אל ייתן להתכמש מפני להתכמש, הכוונה אומר הרב ציודה, לנבול, לנקמש, מפני התביעות המוסריות שמתגברות עליו. כי אם יחרץ לעומתן בביטחון, שמאורה של תורה יחזירנו תמיד למוטב בצורה יותר עליונה. אני קשור לתורה והמאור שבה שיבוא למוטב. לא רק למוטב קטן, למוטב בצורתו היותר עליונה. וביטחון בזה. ומרכזיות בנפש לתודעה שהדברים ילכו ויתיישרו. יש בנו את ההתאמה לאור העליון שבתורה, ואנחנו רק צריכים להתגדל על ידה. ויראה להרבות רכושו השכלי והציורי בחירות הנשמה יותר מסוגלה לו, ואל יפחד ליבו. אתה כל הזמן תתעסק בציורים הללו. ילמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש על יני ראשי. אז זכינו פה בהערה לפירוש של הרב ציודה לפסוק בתהילים. מה זה ילמני צדיק חסד? מידת החסידות הנמשכת ממקור הצדיק תהיה הולמת ומתאימה לי. איזה חסידות שאני הולך וממשיך אותה אליי, היא תהיה מתאימה לי. ושמן הראש, שמן זה חוכמה, זה בראש, בכל תוכנו ושפע סגולותיו וכיווניו, כנזכר בהנחת תפילין של ראש, שם אומרים שמן הטוב תורק על ראשי, ותראו את הביאור שם של הרב בעולת ראייה, קח לכם חצי שעה להניח תפילין, אל יפריע את ראשי. זה לא יאבד לי את הראש, אני לא אקבל את הסחרחורת הזו, אלא שזה יהיה מתאים לי, שזה יתיישב במנוחה, בהשראה מתאימה, על מדרגתי הסובייקטיבית. ברוכים תהיו.